המנהרה מאת פרידריך דירנמט. תחילה הקדמה מאת פרנסואה לוב. תרגום טלי קונס. פי דלד. שתי אותיות מורות דרך ביקום מיוחד במינו. יקומו של אחד הסופרים הגדולים שקמו לשוויץ. עולם שכל המתעמק בו יצא נזכר. פרידריך דירנמט. שהשנה אנו מציינים 100 שנים להולדתו, פותח עבורנו צוהר לצורת חשיבה מיוחדת במינה. חשיבה שהקדימה את זמנה, שהייתה כמעט נבואית, שעולה בבירור מן הקריאה ביצירותיו, בייחוד ביצירות שכתב בערוב ימיו או בנובלה המנהרה ובסיפור עמק המעבר. בעת הקריאה ביצירות האלה של דירנמט, נדמה לי לא פעם שהן מתייחסות למצב הפוליטי הנוכחי, לימי הקורונה, ימי הייאוש המתגבר, אבל תמיד נלוות להן הקריצה הדירנמטית, המבט ההומוריסטי של מי שידוע לו היטב, כי אין בכוחו להשפיע על מהלך הדברים, שהעולם יוסיף לנהוג כמנהגו. פרידריך דירנמט, שלאושרי הרב זכיתי בידידותו, אמר לי לא פעם, אתה יודע, אני תקוע בין שני כמרים. אבי היה כומר ואחד מבניי גם הוא כומר. מצב הביניים הזה היה יכול להוביל לסלידה מכל דבר דתי, אבל לא כך הוא, כפי שאפשר לראות ביצירותיו. דירנמט התבונן במתרחש בעולמנו תמיד מנקודת המבט של החלל החיצון. כלומר, מנקודת המבט של היקום. אותו פלא נשגב מבחינתו שדירנמט התבונן בו לעתים תכופות ביראת כבוד באמצעות הטלסקופ שהתקין בביתו. פלא הבריאה שמאחורי הבריאות האחרות, שמאחורי מיליארדי בריאות. לכן גם התפעל תמיד מן ההיסטוריה של ארץ הקודש ושל מדינת ישראל כהתגשמות של נבואה. לא אשכח לעולם את פניו הקורנים בטיסתנו ללוד, כאשר טסנו לשם כדי לקבל את תואר דירנמט. דוקטור הכבוד שהוא ענק לו מטעם האוניברסיטה העברית. ליוויתי אותו אז כיושב הראש של אגודת הידידים השוויצרים של האוניברסיטה העברית. הוא הסופר הרואה את הנולד שניחן במתת הנבואה וההומור, נראה מאושר לאין ערוך לקראת הביקור בישראל, שגם עבורו, כך התרשמתי, הייתה הארץ המובטחת. קבלות הפנים, הנאומים, השעות שבילה בחתימה על ספריו, אמנם עייפו את דירנמט מאוד, אבל אחריהן ניהלנו במשך לילות שלמים שיחות בלתי נשכחות בארבע עיניים בבית הערכה בירושלים. שיחות שהיו מסע אל יקומו של פרידריך דירנמט. כך התוודעתי למינוטאורוס שלו, למודלים היווניים ליצירתו, לאמונתו בכוחו של הטבע, שעל האדם להיות כפוף לו ולא להפך. לחששותיו של דירנמט שגילוי הכוחות העצומים של מדעי האטום יסלול את הדרך לחורבן בשל מאבקי הכוחות של הפוליטיקאים, מחזהו הפיזיקאים. ליכולתו לדמיין את הסדר האוניברסלי, יכולת שממנה שאב את כוחו ואת היצירתיות המופלאה שלו, לידיעה שכדור הארץ שלנו, שהאדם עם כל יתרונותיו וחסרונותיו, ודירנמט היטיב כל כך לראותן, אינו אלא מיקרוב זעיר בקרב הגלקסיות. ולאינסופיות הזו, חסרת השיעור, שבכוחנו להתמודד עימה רק בעזרת קמצוץ הומור. כך מכל מקום קיבל את פניי כשביקרתי אותו בביתו שמעל אגם נוינבורג זה, שנים אחרי ביקורנו בישראל. עכשיו אתה צריך לפנות אל הכלב שלי בתואר דוקטור. הוא פשוט אכל לי את התעודה של דוקטור הכבוד מהאוניברסיטה. יצט מושמין הון דוקטור סאגה. האזנה הנעימה, המנהרה, בביצועו של מני גרוס. הפודקאסט הוא שיתוף פעולה בין שגרירות שוויץ בישראל ומכון גוטה בתל אביב. 24. שמן. אהב לסתום את הנקבים שבבשרו, וזה כדי למנוע מן הזוועות שראה מאחורי הקלעים להתקרב אליו יתר על המידה. זה היה הכישרון שלו, אולי היחיד. כל זאת כי הזוועות מעוררות האימה עלולות לזרום פנימה דרכם דווקא, דרך הנקבים, ולכן אישן סיגרים, הורמון ברזיל 10, והרכיב מעל משקפיו משקפיים נוספים, משקפי שמש, ובאוזניים תחב פיסות צמר גפן. הבחור הצעיר הזה שעדיין היה תלוי בהוריו ולמד לימודים ארטילאים כלשהם באוניברסיטה כלשהי, שהנסיעה אליה ברכבת נמשכה שעתיים, עלה ביום ראשון אחד אחר הצהריים על הרכבת הרגילה. יציאה ב5:15, הגעה ב7:27, כדי להשתתף למחרת בסמינר שכבר גמל בליבו להשתמט ממנו. בצאתו מביתו זרחה השמש בשמיים נטולי ענן. היה קיץ. הרכבת הייתה אמורה לעבור בין הרי האלפים והרי היורה, לחלוף על פני כפרים עשירים ועיירות קטנות, אחר כך לנסוע לאורך נהר וכעבור פחות מ-20 דקות נסיעה מיד אחרי בורגדורף לצלול לתוך מנהרה קטנה. הרכבת הייתה מלאה עד אפס מקום. הבחור בין ה-24 עלה מלפנים ופילס את דרכו אל אחורי הרכבת במאמץ. הוא הזיע ועורר רושם אבילי במקצת. הנוסעים ישבו צפופים, רבים מהם על מזוודות. גם תאי המחלקה השנייה היו מלאים. רק המחלקה הראשונה הייתה ריקה לגמרי. לבסוף הצליח הבחור הצעיר להתגבר על בליל המשפחות, המתגייסים החדשים, הסטודנטים וזוגות האוהבים. ועד מהרה, בעודו מיטלטל הנה והנה ברכבת, פעם על זו ופעם על זה, נתקל פה בקרס ושם בחזה, מצא סוף סוף מקום בקרון האחרון. מקום רב כל כך עד שהיה לו ספסל שלם רק לעצמו. מולו ישב פלוני, שמן עוד יותר ממנו, ששירק עם עצמו שח. ובפינה של אותו הספסל, קרוב למעבר, ישבה נערה אדמונית וקראה ברומן. הוא התקרב לחלון, נדליק לעצמו סיגריה, ובדיוק כשהתיישב נכנסה הרכבת לתוך מנהרה. הפעם נדמתה לו המנהרה ארוכה מתמיד. הוא כבר נסע במסלול הזה פעמים רבות, כמעט מדי שבת וראשון מזה שנה, אך מעולם לא נתן את דעתו עליה. אמנם כבר כמה פעמים התכוון להפנות אליה את מלוא תשומת ליבו, אבל בכל פעם שהגיע הייתה דעתו נתונה לדבר מה אחר, ובשל כך לא הבחין בצלילה הקצרה אל העלתה. וכאשר היה מרים את מבטו, נחוש לתת עליה את דעתו, תמיד כבר הייתה המנהרה מאחוריו. כל כך מהר חצתה אותה הרכבת, וכל כך קצרה הייתה המנהרה, כך שגם כשנכנסו אליה, עכשיו, לא הסיר את משקפי השמש, מאחר שלא חשב על המנהרה. לפני רגע עדיין זרחה השמש במלוא עונה, והנוף שעל פניו חלפו, הגבעות והיערות, הרכס המרוחק של הרי היורה ובתי העיירה, כמו היו עשויים מזהב, והזדהרו באור הערב. כל כך הזדהרו עד שכעת הבחין בחשיכת המנהרה שירדה בן רגע. וזאת כנראה הייתה הסיבה שהמעבר במנהרה נדמה לו ארוך יותר. Thank you. אפלה גמורה שררה בתא, ומפאת קוצרה של המנהרה לא הודלקו המנורות. הרי בכל רגע עשוי להגיח מבעד לשמשה ריצודו החיוור הראשון של אור היום, להתפשט במהירות הבזק ולמלא את התא באור. אולם, כאשר הוסיף התא להיות חשוך, הסיר את משקפי השמש. הנערה הציתה לו ברגע הזה סיגריה, ומבעד להתלקחות האדמדמה של הגפרור, כך נדמה היה לו, ברור היה שהתרגזה על שאינה יכולה להמשיך לקרוא ברומן. המחוגים הזוהרים של שעונו הורו על השעה 6:10. הוא נשען על הפינה שבין קיר התא ובין השמשה, והרהר בלימודיו המאורפלים ובסמינר שאליו היה אמור ללכת למחרת היום ושאליו לא ילך. כל מה שעשה לא היה אלא תירוץ, ניסיון להשליט סדר, אבל לא לשם הסדר עצמו, אלא רק לשם תחושה של סדר, לנוכח הזוועות שכדי להתגונן מפניהן ריפד את עצמו בשומן, תחב סיגרים אל פיו ופיסות צמר גפן לאוזניו. כששב והסתכל בלוח המחוגים כבר הייתה השעה 6:15, והמנהרה עדיין שם. זה בלבל אותו. אמנם כעת דלקו הנורות, התא הואר, הנערה האדמונית יכלה להמשיך לקרוא ברומן שלה, והאדון השמן שוב שיחק עם עצמו שח. אבל בחוץ, מצידה האחר של השמשה, שבה השתקף כעת התא כולו, הייתה עדיין המנהרה. הוא יצא אל המסדרון, שבו התהלך איש גמלוני במעיל גשם בהיר, וחשב לעצמו. חשב והביט אל התאים האחרים בקרון, שבתוכם קראו האנשים עיתונים ופטפטו זה עם זה. הוא חזר אל פינתו והתיישב. המנהרה בוודאי תגיע לסופה בכל עת, בכל שנייה. בשעון הייתה כבר השעה כמעט 6:20. הוא התרגז על שבעבר כמעט לא נתן את דעתו עליה, הרי היא נמשכה כבר רבע שעה. ומפני שברור שהרכבת נסעה במרב המהירות, זו כנראה בהכרח מנהרה חשובה, אחת המנהרות הארוכות ביותר בשוויץ. לכן סביר להניח שהוא עלה על הרכבת הלא נכונה. אף שבאותו הרגע לא היה זכור לו שיש מנהרה ארוכה וחשובה כל כך במרחק 20 דקות נסיעה ברכבת ממקום מגוריו. לכן שאל את שחקן השח השמן אם הרכבת נוסעת לציריש. וזה אישר. הוא לא ידע כלל שהמסלול הזה כולל מנהרה ארוכה כל כך, אמר הבחור הצעיר. אבל שחקן השח התרגז מעט, אחרי שנקטע בפעם השנייה בעיצומה של התחפתות צבוכה, ואמר שבשוויץ יש פשוט מנהרות רבות, רבות בצורה יוצאת דופן. הוא אמנם נוסע בפעם הראשונה בארץ הזאת, אבל זה בולט מיד לעין. הוא קרא גם בשנתון סטטיסטי שבשום ארץ אין מנהרות רבות כל כך כמו שיש בשוויץ. כעת, במחילה, הוא באמת מצטער מאוד, אבל עליו לשוב ולעסוק בבעיה חשובה הנוגעת להגנה של נימצוביץ', ואסור שדעתו תוסח שוב. שחקן השח חנה בנימוס, אבל בתוקף. הבחור הצעיר הבין שממנו לא יקבל תשובה. הוא היה משוכנע שכרטיס הנסיעה שלו לא יעבור את הבדיקה. גם כאשר הכרטיסן, איש חיוור וגרום, עצבני למראה, העיר לנערה שאת כרטיסה נטל ראשית שעליה להחליף רכבת באולטן, עדיין לא קלו כל תקוותיו של בן ה-24. כל כך משוכנע היה שעלה לרכבת הלא נכונה. אני כנראה צריך לשלם תוספת, אני נוסע לציריך, אמר בלי להוציא מפיו את ההורמון ברזיל 10 והושיט לכרטיסן את הכרטיס. אדוני ברכבת הנכונה, ענה זה אחרי שבחן את כרטיס הנסיעה. אבל אנחנו נוסעים דרך מנהרה, קרא הבחור הצעיר ברוגז וברוב מרץ, נחוש בדעתו לשים סוף לבלבול. הכל נכון, אדוני, השעה עכשיו 6:20, אמר הכרטיסן. חלפנו כעת על פני אגם הרצוגנבורסה, ואנחנו מתקרבים ללנקטל. אבל אנחנו נוסעים כבר 20 דקות במנהרה, התעקש הבחור הצעיר על דבריו. הכרטיסן הביט בו בחוסר הבנה. סוט הרכבת לצורי. וכעת הביט גם הוא מבעד לחלון. 6:20, שב ואמר. ועכשיו נדמה היה שהוא מוטרד במקצת. עוד מעט נגיע לאולטן. שעת הגעה 6:37. כנראה התקדר, פתאום בבת אחת. לכן לילה בחוץ. אולי זו שערה, כנראה שזה מה שזה.
שטויות.
התערב כעת בשיחה האיש היה טרוד בבעיית ההגנה של נימצוביץ'. הוא היה נרגז מפני שידו האוחזת בכרטיס עוד הייתה מושטת באוויר, אך הכרטיסן לא שעה אליו.
שטויות, אנחנו נוסעים דרך מנהרה. אפשר לראות בבירור את הסלע. גרנית כנראה. מספר המנהרות בשוויץ הוא הגדול ביותר בעולם כולו. קראתי את זה בשנתון סטטיסטי.
הכרטיסן לקח סוף סוף את כרטיס הנסיעה של שחקן השח ואישר להם שוב כמעט בתחינה שהרכבת נוסעת לצורי. בתגובה לכך דרש בן ה-24 לדבר עם פקד הרכבת.
הוא בקדמת הרכבת,
אמר הכרטיסן,
והרכבת נוסעת לצורי.
עכשיו 6:25, בעוד 12 דקות לפי לוח זמני הקיץ תעצור הרכבת באולטן.
הוא נוסע ברכבת הזאת 3 פעמים בשבוע.
הבחור הצעיר יצא לדרך. ההליכה ברכבת המלאה עד אפס מקום הייתה קשה עוד יותר מקודם, כשהלך באותו המסלול בכיוון ההפוך. הרכבת נסעה כנראה במהירות עצומה. גם השעון שהקימה בתוך כך היה מחריד. לכן שוב תחב לאוזניו את פיסות הצמר גפן שהסיר כשעלה לרכבת. האנשים שעל פניהם חלף ישבו במקומם בשלווה. הרכבת לא נבדלה כלל מרכבות אחרות שבהן נסע בימי ראשון אחר הצהריים, ואיש לא נראה לו מודאג. באחד הקרונות שהיו בתאים של המחלקה השנייה עמד אנגלי אחד ליד החלון במסדרון ונקש על השמשה במקטרת שישן, קורן משמחה.
ממש מעבר סימפלון,
אמר. גם בקרון המסעדה נהג עולם כמנהגו. למרות שלא היה מקום פנוי ושהמנהרה בכל זאת הייתה יכולה לעורר את תשומת ליבו של אחד הנוסעים או של המלצר שהגיש ניצל וינאי ואורז. את פקד הרכבת שאותו זיהה לפי התיק האדום מצא הבחור הצעיר ביציאה מקרון המסעדה.
איך אפשר לעזור לך?
שאל פקד הרכבת שהיה גבר גבה קומה ושקט, בעל שפם שחור מטופח לעילה ומשקפיים חסרי מסגרת.
אנחנו במנהרה כבר 25 דקות,
אמר הבחור הצעיר. פקד הרכבת לא הביט מחוץ לחלון כפי שציפה הבחור בן ה-24, אלא פנה אל המלצר.
תן לי בבקשה חפיסה של אורמונד 10, אמר. אני מעשן אותו הסוג כמו האדון כאן.
אבל המלצר לא היה יכול לשרתו מפני שלא החזיקו שם את הסיגרים האלה, כך שהבחור הצעיר שמח שמצא דבר מה במשותף, הציע לפקד הרכבת סיגר ברזיל.
תודה, אמר הפקד. לא יהיה לי זמן באולטן לקנות חפיסה. אתה עושה לי טובה גדולה. חשוב מאוד לעשן. אנא ממך, בוא אחריי.
הוא הוביל את הבחור בן ה-24 אל קרון המטען שלפני קרון המסעדה.
אחרי קרון המטען בא הקטר,
אמר פקד הרכבת כשנכנסו לחלל הקרון.
אנחנו נמצאים בקצה הרכבת.
בקרון המטען דלק אור חלש. צהוב. רוב רובו של הקרון נותר עלום. הדלתות הצדדיות היו נעולות ועלתת המנהרה חדרה פנימה רק דרך חלון מסורג קטן. מסביב ניצבו מזוודות, על רבות מהן מדבקות של בתי מלון. כמה זוגות אופניים ועגלת תינוקות. פקד הרכבת תלה את תיקו האדום על המתלה.
איך אפשר לעזור לך?
שאל שוב, אך לא הסתכל על הבחור הצעיר, אלא החל למלא את הבלעות במחברת שהוציא מהתיק.
מאז בורדוף אנחנו במנהרה,
ענה הבחור בן ה-24 בנחישות.
מנהרה כזאת אין במסלול הזה, אני נוסע בו כל שבוע, הלוך וחזור, אני מכיר את הדרך.
פקד הרכבת המשיך לכתוב. אדוני, אמר לבסוף והתקרב אל הבחור הצעיר, קרוב כל כך עד ששני הגופים כמעט נגעו זה בזה.
אדוני, אין לי הרבה מה לומר לך. אינני יודע איך הגענו למנהרה הזאת. אין לי שום הסבר לזה. אבל אני מבקש ממך לקחת בחשבון שאנחנו נוסעים על מסילה. המנהרה מובילה בהכרח למקום כלשהו. אין שום הוכחה שמשהו לא בסדר במנהרה, מלבד העובדה שהיא אינה נפסקת כמובן. פקד הרכבת, שהארמון ברזיל היה תחוב בין שפתיו, אך הוא עדיין לא החל להשנו, דיבר בקול חרישי מאוד. אבל דיבורו היה נמרץ כל כך וברור והחלטי כל כך שאפשר היה לשמוע את דבריו למרות פיסות הצמר גפן ולמרות שעון הרכבת שהיה חזק הרבה יותר בקרון המטען מאשר בקרון המסעדה. אם כך, אבקש ממך לעצור את הרכבת, דרש הבחור בקוצר רוח. לא הבנתי אף מילה מדבריך, אם משהו לא בסדר עם המנהרה הזאת שאת קיומה אתה עצמך אינך יכול להסביר, עליך לעצור את הרכבת.
לעצור את הרכבת?
ענה זה לאט. כמובן על כך גם הוא כבר חשב. אחר כך סגר את המחברת והכניס אותה לתיק האדום שהתלטל הנה והנה על המתלה, ולבסוף הציט בזהירות את ההורמון. שמשוך את בלם החירום? שאל הבחור הצעיר. הוא כבר רצה לאחוז בידית הבלם שמעל ראשו, אלא שבו ברגע מעד לפנים והתנגש בקיר. עגלת תינוקות התגלגלה לעברו, מזוודות החליקו לכיוונו. גם פקד הרכבת התנודד לקראתו בצורה מוזרה דרך קרון המטען, זרועותיו מושטות לפנים.
אנחנו נוסעים במדרון!
אמר פקד הרכבת ונשען על הקיר הקדמי של הקרון ליד הבחור בן ה-24. אך בניגוד לציפיות, הרכבת הדוהרת לא התנגשה בצוק. לא התרחשה אותה התרסקות של הקרון. דומה היה דווקא שהמנהרה שוב עוברת במישור. בקצהו האחר של הקרון נפתחה הדלת. באור הסנברים של קרון המסעדה נראו אנשים משיקים כוסות, אחר כך שבה הדלת ונסגרה.
בואי תהיה לקטר,
אמר פקד הרכבת ונתן בבין ה-24 מבט מהורהר ולרגע נדמה שאף מאיים. אחר כך פתח את הדלת שלידה נשענו על הקיר. זרם חזק של אוויר חם נשב לעומתם. חזק כל כך עד שנהדפו לאחור מעוצמת הטורנדו ונתקלו שוב בקיר. בו בזמן מילא שעון מחריש אוזניים את קרון המטען.
אנחנו מוכרחים לרדת אל הקטר,
צעק פקד הרכבת באוזנו של הבחור הצעיר. צעקותיו נשמעו בקושי. אחר כך נעלם בריבוע הדלת הפתוחה שמבעדו נראו המיסבים הבוהקים של קטר הרכבת מטלטלים הנה והנה. בן ה-24 הלך בעקבותיו בנחישות, גם אם לא הבין את הטעם בירידה הזו. המשטח שעליו דרך היה תחום משני צידיו במעקה ברזל, והוא נצמד אל המעקה. אבל מה שהחריד אותו לא היה המשב האמתני, ששכח דווקא ככל שהתקרב הבחור הצעיר אל הקטר, אלא הקרבה הבלתי אמצעית אל כותלי המנהרה, שאומנם לא ראה אותה מפני שהיה עליו להתרכז כל כולו בקטר, אבל חש בהם בכל זאת, רוטט כולו משעטת הגלגלים ומשריקת האוויר, עד שנדמה לו שהוא דוהר במהירות אסטרונומית בעולם עשוי מעבר. מסביב לקטר נמשך פס צר ובולט, ומעליו בתור המעקה, מוט שהקיף את הפס סביב סביב, זאת כנראה הדרך. הוא העריך שעליו להעז ולקפוץ כמטר. כך גם הצליח להגיע אל המוט ולאחוז בו. בפסיעות קטנות התקדם על הפס, נצמד בגופו אל הקטר. פחד של ממש עוררה בו הדרך רק כשהגיע אל דופן הקטר והיה חשוף לחלוטין לסופה הרועמת ולחוטלי הסלע המאיימים שחלפו ביעף על פניו מוארים באור בהיר מן הקטר. הוא ניצל הודות לפקד הרכבת שמשך אותו מבעד לדלת קטנה אל פנים הקרון. הבחור הצעיר נשען מוטש על קיר חדר ההנאה ודממה הסתררה באחת. מאחר שפקד הרכבת סגר את הדלת וקירות הפלדה של הקטר עצום הממדים החניקו את שעון הרכבת כמעט לגמרי.
גם את ההורמון ברזיל איבדנו, אמר פקד הרכבת. לא היה חכם מצידנו להדליק אותו לפני שירדנו, אבל בגלל הצורה המוערכת שלהם, הם נשברים בקלות כשאין לך חפיסה.
אחרי הקרבה המדיגה לכותלי הסלע, שמח הבחור הצעיר להשיח את דעתו בעזרת דבר מה שהזכיר לו את השגרה שבה עוד היה שרוי רק לפני קצת יותר מחצי שעה. את אותם ימים ושנים זהים זה לזה. זהים זה לזה מפני שכל חייו חיכה לרגע הזה. שהגיע כעת לרגע ההתמוטטות. להישמטות הפתאומית של הקרקע, לצניחה ההרפתקנית אל לב האדמה, הוא הוציא את אחת החפיסות החומות מהכיס הימני של מקטרונו והציע לפקד הרכבת סיגר נוסף. גם לפיו שלו תחב אחד ובזהירות הדליקו אותן באש שהוציא פקד הרכבת.
אני מאוד אוהב את ההורמונד הזה, אמר פקד הרכבת. רק צריך לשאוף חזק, אחרת הם נכבים.
מילים שעוררו את חשדו של בן ה-24 בפני שחש שגם פקד הרכבת אינו סס לחשוב על המנהרה שעדיין נמשכה בחוץ. עדיין הייתה אפשרות שתיפסק פתאום, כמו שחלום עשוי להיפסק בין רגע.
6:40,
אמר בעודו מסתכל בלוח המחוגים הזוהר של שעונו. עכשיו כבר היינו אמורים להיות באולטן, וחשב בתוך כך על הגבעות והיערות שרק לפני זמן קצר עוד היו שם טובלים בזהב השמש השוקעת. כך עמדו וישנו נשענים על קיר חדר הענה.
קלר שמי, אמר פקד הרכבת וינק מהברזיל שלו.
הבחור הצעיר לא ויתר.
הירידה אל הקטר הייתה מסוכנת למדי, לפחות בשבילי, מאחר שאיני מורגל בדברים כאלה, ולכן הייתי רוצה לדעת לשמה הבאת אותי לכאן.
קלר ענה שאינו יודע, שרק רצה להרוויח זמן למחשבה. זמן למחשבה? חזר אחריו בין ה-24.
כן,
אמר פקד הרכבת.
בדיוק.
והוסיף לעשן. דומה היה שהקטר שוב נוטה לפנים.
אנחנו יכולים ללכת אל תא הנהג,
הציע קלר, אבל המשיך לעמוד ליד קיר הנהג בהיסוס. הבחור הצעיר מנגד החל לצעוד לאורך המעבר. כשפתח את הדלת לתא הנהג נעצר במקום.
ריק, אמר לפקד שבא כעת גם הוא. עמדת הנהג ריקה.
הם נכנסו לתא מתנודדים בשל המהירות המבילה שבה הקטר מושך עמו את הרכבת עוד ועוד לתוך המנהרה.
בבקשה, אמר פקד הרכבת והסיט מט הידיות החדות, גם את בלם החירום משך.
הקטר לא ציית. הם כבר עשו כל מה שיכלו כדי לעצור אותו ברגע שהשגיחו בשינוי המסלול.
הבטיח לו קלר. אבל הקטר המשיך לדהור.
הוא תמיד ימשיך לדהור.
ענה בין ה-24 והצביע על מד המהירות.
150. האם הקטר נסע אי פעם על 150?
לכל היותר 105.
בדיוק, קבע הבחור הצעיר. המהירות גדלה. עכשיו עמד מורה 158. אנחנו נופלים!
הוא ניגש אל השמשה, אבל לא הצליח לעמוד זקוף, ופניו נלחצו אל הזכוכית. כל כך מסחררת הייתה כעת המהירות.
איפה נהג הקטר?
צעק ונעץ מבט בצוקים ששעטו מעלה לקראתו אל אורם המסנבר של הפנסים. הם חלפו על פניו ביעף ונעלמו מעליו. מתחתיו ומשני צידי תא הנהג.
קפץ!
השיב בצעקה קלר, שכעת ישב על הרצפה ונשען בגבו על לוח הבקרה.
מתי?
שאל בעיקשות בין ה-24. פקד הרכבת היסס מעט ונאלץ להדליק מחדש את ההורמון שלו. רגליו היו בגובה ראשו, היות שהרכבת נדתה יותר ויותר בשיפוע.
אחרי 5 דקות, אמר לבסוף, לא היה טעם לנסות להציל אותו. זה שבקרון המטען גם קפץ.
ואתה?
שאל בין ה-24.
אני פקד הרכבת, ענה זה. ממילא חייתי תמיד בלי תקווה.
בלי תקווה?
חזר אחריו הבחור הצעיר, שכעת שכב לבטח על השמשה של עמדת הנהג, פניו דבוקות מעל התהום.
ישבנו בתאים שלנו ולא ידענו שהכל כבר אבוד?
חשב.
נדמה היה לנו ששום דבר לא השתנה, אבל לאמיתו של דבר הפיר כבר שאב אותנו אל המעמקים.
פקד הרכבת צעק שעליו לחזור כעת. בקרון בטח פרצה פאניקה, כולם בוודאי נחנקים לאחור.
כמובן,
ענה בין ה-24 וחשב על שחקן השח השמן ועל הנערה עם הרומן שלה והשיער האדמוני. הוא הושיט לפקד הרכבת את חפיסת ההורמון ברזיל 10 הנותרות. כך, אמר. הרי תאבד שוב את הברזיל שלך בטיפוס מעלה. פקד הרכבת, שהזדקף והחל לזחול בעמל במעלה מכתש המסדרון, שאל את הצעיר אם אינו חוזר איתו. הבחור הצעיר סקר במבטו את המכשירים חסרי השחר, את הבוכנות והמתגים המגוחכים שהקיפו אותו כסופים באור היוקד של תא הנהג. 210, אמר. במהירות הזאת אני לא חושב שתצליח לעלות לקרונות שמעלינו.
זאת חובתי!
צעק פקד הרכבת. כמובן, ענה בן ה-24 בלי להפנות את ראשו אל ניסיונו חסר השחר של פקד הרכבת.
אני חייב לכל הפחות לנסות,
צעק פקד הרכבת שוב, עכשיו כבר הרחק במעלה המעבר, נתמך בקירות המתכת בעזרת מרפקה וירחיו. אבל הקטר הוסיף ליפול, וכבר דהר הישר אל לב האדמה, בצניחה מחרידה, פקד הרכבת נתלק כעת בפיר, ישירות מעל בין ה-24, ואילו זה שכב על קרקעית הקטר, דבוק לחלון המוכסף של תא הנהג, פניו כלפי מטה, אך כוחו של פקד הרכבת טש. הוא צנח אל לוח הבקרה, וכעת נשכב מגועל בדם ליד הבחור הצעיר וחיבק את כתפיו.
מה נעשה?
צעק פקד הרכבת באוזנו של רעהו מבעד לשעון כותלי המנהרה השועטים לעברם, אלא שגופו השמן של זה היה כעת חסר תועלת, וכלל לא מגונן, ונותר דבוק בלי ני על הזגוגית של עמדת הנהג. באותו הוא עצמו סופג אל קרבו את התאום שמתחתיו בעיניו שנפקחו לראשונה. מה נעשה? צעק פקד הרכבת פתאום פעם נוספת. ובין ה-24, מבלי להסב את פניו מן המחזה, בעוד שתי פיסות הצמר גפן עפות פתאום במהירות החץ מעלה אל הפיר שמעליהן, בפרץ הרוח האמתני שחדר כעת פנימה, ענה בעליזות מבעיתה, שום דבר. תודה רבה שהזנתם לסיפור המנהרה, את פרידריך דירנמט. אני הייתי מני גרוס.